שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קי"ז במסכת זבחים. היום נלמד דף החצי, נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בשליש התחתון של קי"ח עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. היום אנחנו חוזרים למשנה עם התיאור של התקופות השונות של היתר ואיסור הבמות, כשהיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תקופת המדבר אחרי הקמת המשכן, שאז היה איסור הבמות. בחלק השני נראה מאמר מוסגר, ובחלק השלישי נעבור לתקופה הבאה, תקופת הגלגל, שאז היה היתר הבמות. אז החלק הראשון, אחרי שעם ישראל הקים את המשכן במדבר, אז היה איסור הבמות, וצריכים להקריב רק במשכן, ואומרת המשנה שבתקופה הזאת את הקודשים קלים אוכלים בכל מחנה ישראל, כי זה כמובן הדין של קודשים קלים, שאוכלים אותם בכל המחנה. זה מה שכתוב במשנה, עד כאן הכל בסדר, אבל בא רב הונא ואומר שהכוונה היא בכל מקומות ישראל. מה הכוונה בכל מקומות? מה הוא בא להוסיף כאן? אז כאן יש שני פירושים. פירוש אחד זה שבמדבר לא היה דבר כזה מחנה ישראל, וקודשים קלים היה אפשר לאכול גם מחוץ למחנה, לצאת לגמרי למדבר ולאכול שם. זה פירוש אחד, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, כי יש ברייתא מפורשת שאומרת שכן היו מחנות. כמו שבמקדש יש שלוש מחנות, שכינה, לוויה, ישראל, כך גם היה במדבר. ואסור לאכול את הקודשים קלים מחוץ למחנה ישראל. אז הפירוש הראשון נדחה, ואנחנו עוברים לפירוש השני, שמה שרב הונא התכוון כשאומר שאוכלים קודשים קלים בכל מקומות ישראל, הכוונה היא לחידוש די גדול, וזה לגבי המסעות. כלומר, הרי עם ישראל לא היה במקום אחד במדבר, הוא עבר ממקום למקום מדי פעם, אז מה קורה אם אדם עשה קורבן שלמים כשהמשכן היה במקום אחד, אבל לפני שהוא הספיק לאכול את הבשר של הקורבן, פתאום תקעו בחצוצרות ואמרו, עם ישראל, אנחנו עוברים הלאה למקום חדש, קיפלו את כל המשכן, הלכו במסע למקום החדש, שם הרכיבו שוב את כל המשכן, ועכשיו השאלה היא, האם האדם הזה יכול עדיין לאכול את הבשר של השלמים שלו? כי הרי אמנם עכשיו יש מחנה ישראל, אבל זה מחנה ישראל במקום חדש. זה לא אותו מקום שזה היה מקודם. אז מחדש רב הונא שכן, אפילו שפירקו את המשכן וזה בעצם מקום חדש, זה עדיין עכשיו מחנה ישראל והוא יכול לאכול שם. ומה המקור שלו? כי כתוב, ונשא אוהל מועד, והוא דורש שאף על פי שהאוהל נשא, בכל זאת, זה עדיין אותו אוהל מועד, וממילא זה גם אותו מחנה מסביבו, זה המקור, ורק נעיר שהתוספות מקבילים את זה, שזה נכון דווקא לגבי קודשים קלים, שכאמור אותם אוכלים במחנה, אז גם המקום החדש נחשב המחנה. אבל לגבי קודשי קודשים שאותם צריכים לאכול במחנה שכינה, בתוך הקלעים, אז כאן, כיוון שכבר פירקו את הקלעים, אפילו שכבר הרכיבו אותם מחדש, עדיין זה נחשב שהוא יצא ממחיצתו, יצא מהקלעים, ולכן אותם, נגיד, חטאת, הכהנים כבר לא יוכלו לאכול, אבל, כאמור, קודשים קלים, הוא כן יכול לאכול בכל המחנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי תקופת המדבר. החלק השני זה ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, וזה כיוון שהזכרנו מקודם שגם במדבר וגם בירושלים היו שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, אז עכשיו נרחיב לגבי זה קצת, ולפני שנתחיל נעשה שתי הקדמות. הקדמה אחת, מה זה המחנות? אז בירושלים מחנה שכינה זה העזרה, אחרי זה מחנה לוויה זה הר הבית, ואחרי זה מחנה ישראל זה כל ירושלים. במדבר, במקביל לזה, מחנה שכינה זה המשכן, כולל חצר המשכן, עד הקלעים, מחנה לוויה זה איפה שהלוויים היו מסביב למשכן, ומחנה ישראל זה איפה שהשבטים היו מסביב, זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה, מה זה משנה המחנות? אז דבר אחד זה לגבי איפה אוכלים את הקודשים, כמו שהזכרנו, שקודשי קודשים אוכלים במחנה שכינה, קודשים קלים בכל מחנה ישראל. דבר שני זה לגבי שילוח טמאים, כלומר כשאדם נטמע יש מקומות שלם הוא לא יכול להיכנס, לאיפה? אז זה תלוי בסוג הטומאה. הכי קל זה תממת וטבול יום, שהוא משולח רק ממחנה שכינה, כלומר מהאיכל, אבל הוא מותר במחנה לוויה, כלומר בהר הבית ובירושלים. דרגה שנייה זה זב, שהוא משולח משתי מחנות, כלומר אסור לו להיכנס גם למחנה שכינה וגם למחנה לוויה להר הבית, והוא מותר רק במחנה ישראל, כלומר בירושלים. ודרגה שלישית זה מצורה, שהוא משולח מחוץ לכל שלוש המחנות, כלומר גם מחוץ לכל ירושלים. עכשיו, עוד מעט בתחילת עמוד א' נראה שני מקורות לזה שיש את ההבדל בין התומות השונות. מקור אחד זה שכתוב במדבר ה' לגבי שילוח טמאים ולא יטמאו את מחניהם בלשון רבים, ומכאן לומדים שלטמא מת ולזהב יש שני מקומות שונים, טמא מת כאמור משולח רק ממחנה שכינה והוא יושב במחנה לוויה, וזהב משולח משניהם ויושב במחנה ישראל. מקור שני זה שלגבי מצורע כתוב בויקרא י"ג בדד ישב, משמע שהוא לא יושב עם שניהם אלא בעוד מקום, כלומר הוא משולח גם ממחנה ישראל. עד כאן הקדמה שנייה לגבי המחנות, ועכשיו בואו נתחיל את הגמרא עצמה. כאמור אנחנו בחלק השני של השיעור לגבי שלוש המחנות, וכאן נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה שאומר רשי שבירושלים את מחנה לוויה חילקו לשניים. היה את כל הר הבית, שזה כאמור מחנה לוויה, אבל היה אזור פנימי יותר, שזה בעצם עזרת אנשים, שזה אמור להיות מהתורה מחנה לוויה, אבל שדרגו אותו למשהו קצת יותר גבוה, בין מחנה לוויה לבין מחנה שכינה, והנפקמינה של זה זה שטבול יום, שמהתורה מותר לו להיכנס למחנה לוויה, בכל זאת לעזרת אנשים אסור לו להיכנס, אמנם זה רק תקנה דרבנן, אז הוא לא ננש על זה, אבל אסור לו, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שממשיך רשבי ואומר שבשילו היו רק שני מחנות. מה הכוונה? אז הגמרא יש שני פירושים. פירוש ראשון זה שגם כאן הכוונה היא לגבי שילוח טמאים, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום? הרי ראינו במקורות שלכל אחד מהם יש מחנה נפרד. הטמא מת יוצא ממחנה שכינה והוא במחנה לוויה, הזב יוצא מלוויה והוא במחנה ישראל, והמצורע הוא מחוץ לשלושתם. ואם נאמר שאחד מהמחנות האלו לא היה, או מחנה לוויה או מחנה ישראל, אז יוצא ששניים מהם יהיו ביחד, וזה אי אפשר, ולכן את הפירוש הראשון לזה שבשילו היו רק שני מחנות, דחינו, ואנחנו עוברים לפירוש השני, בשורה השמינית מעמוד א', וזה שזה לא קשור לשילוח טמאים, אלא לגבי קליטת רוצח בשגגה. שכידוע, רוצח בשגגה הוא יכול ללכת לעיר מקלט, אבל הוא גם יכול ללכת לכל הרי הלוויה. עכשיו, זה כשנכנסו לארץ. מה עשו לפני זה במדבר? אז במדבר, השטח של מחנה לוויה הוא בעצם היה כמו עיר מקלט, לשם הלכו הרוצחים, זה היה במדבר. ומה שרשבי מחדש, זה שזה רק היה במדבר, אבל אחרי זה בשילו, מחנה לוויה כבר לא קולט רוצחים בשגגה. זה מה שרשבי אמר. עכשיו בסוגריים, מניין שבאמת במדבר מחנה לוויה כן קלט רוצחים בשגגה, אז כתוב, ושמתי לך מקום אשר אינוס שמה, והברייתא לומדת מזה שלושה דברים, שהאמצעי הוא זה שמעניין אותנו, אבל נראה את שלושתם, אז דבר אחד לך בחייך, כלומר, משה רבנו גם בחייך יהיו הרי מקלט, איפה? בעבר הירדן המזרחי, זה דבר אחד. דבר שני, דורשים מלך מקום, כלומר, גם במקום שלך, משה רבנו, כלומר, במחנה לוויה שבמדבר, גם שם זה בעצם סוג של עיר מקלט, כלומר, זה קולט את הרוצחים, שזה המקור למה שחיפשנו. ודבר שלישי שדורשים מהמילה לך, זה שגם אם מישהו משלך, מהלוויים, רצח, גם הוא גולה לעיר מקלט. עכשיו, לאן הוא גולה? הרי הוא כבר גר בעיר מקלט, אז או שהוא הולך לעיר מקלט אחרת, או שיכול לגלות גם בתוך העיר שלו, משכונה לשכונה. את זה לומדים מזה שכתוב כי בעיר מקלטו יושב, משמע גם עיר שכבר קלטה אותו כי הוא פשוט גר שם, הוא יכול לגלות לתוכה לשכונה אחרת. ועד כאן הסעיף השני, לגבי מה שרשבי אמר, שבשילו היו רק שני מחנות. ובזה הגענו לאמצע עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור, שוב בדרך אגב לגבי שלושת המחנות. החלק השלישי של השיעור, זה כאמור באמצע עמוד א', זה לגבי התקופה הבאה בעם ישראל, וזה כשנכנסו לארץ, ולמשך 14 שנה המשכן היה בגלגל. ובתקופה הזאת, אמנם היה משכן מרכזי, אבל הוא לא היה חשוב כמו אחרי זה בשילו, ולכן בתקופה הזאת הותרו הבמות. והנושא שלנו בחלק הזה, זה מה הם הדינים של אותה תקופה, כלומר, מה מקרבים בבמת יחיד ומה בבמת ציבור, ולגבי זה יש לנו בעצם מכאן ועד סוף השיעור, ברייתא אחת עם דיונים עליה. הברייתא היא מאמצע עמוד א' ועד סוף העמוד, והדיונים מתחילים מתחילת עמוד ב' ועד בערך השליש התחתון של העמוד הבא, של קוף י"ח עמוד א'. עכשיו הברייתא מביאה חמישה תנאים שונים, וזה רבי מאיר, חכמים, רבי יהודה, חכמים ורבי שמעון, וכיוון שיש פעמיים חכמים אז נכנה אותם חכמים אחד וחכמים שתיים, ובמקום להביא אותם לפי הסדר, אנחנו כאן כרגלנו נביא את זה לפי נושאים, כי אפשר לומר שבברייתא בעצם יש שלוש מחלוקות שונות שבהם נחלקו. מחלוקת אחת זה לגבי מה מקריבים בבמת יחיד, ושתי המחלוקות האחרות זה לגבי מה מקריבים בבמת ציבור. בוא נעבור עליהם אחת אחת עם ההסברים בגמרא. אז המחלוקת הראשונה זה לגבי במת יחיד. ולפני שנראה במה נחלקו, קודם בוא נאמר במה לא נחלקו. אז כולם מסכימים שבממת יחיד מקריבים רק קורבנות יחיד, לא קורבנות ציבור. ואיזה קורבנות יחיד? אז גם כן כולם מסכימים שמקריבים רק דברים שהם נידר ונידב, כלומר עולה או שלמים, ולא חטאת ואשם, כי אותם אי אפשר להתנדב להביא, אלא מתחייבים להביא, אז את זה לא מביאים בממת יחיד. עד כאן מה שכולם מסכימים. המחלוקת היחידה כאן היא לגבי קורבנות מנחה ונזירות, האם גם אותם אפשר להביא בממת יחיד, ולגבי זה רבי מאיר אומר שכן, אבל חכמים אחד, רב יהודה, חכמים שתיים, ובהמשך משמע שגם רבי שמעון, הם כולם אומרים שלא. עד כאן הדעות, שוב רבי מאיר כן, כל השאר לא, ועכשיו נקפוץ לגמרא על זה, בשורה הראשונה בעמוד ב', נראה על זה שני דיונים. דיון אחד זה מה המקורות של המחלוקת, ודיון שני, באיזה מקרה בדיוק הם נחלקו. דיון ראשון לגבי המקורות, אז לגבי רבי מאיר שאמר שכן מביאים גם מנחה ונזרות בבמות, אז הגמרא לא באמת מביאה מקור לזה, אלא היא פשוט מביאה מקור לעצם הדין שעליו כולם מסכימים שבבמות מביאים רק קורבנות שהם נידרים ונידבים, וממילא, כיוון שגם מנחות וגם נזיר זה דבר שהוא נידר ונידב, אז גם אותם מביאים. מה המקור לזה? אז המקור זה בדברים י"ב, כתוב לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, והגמרא מבינה שהכוונה היא לתקופת הגלגל, כלומר לזמן של היתר הבמות, הכוונה היא שבבמות מותר להקריב את הישר בעיניו, רק דבר שהוא נידר ונידב, שאתה רוצה להביא כי הוא ישר בעיניך, את זה מביאים, וכאמור לזה כולם מסכימים, ופשוט רבי מאיר אומר שממילא גם מנחות ונזיר, כיוון שזה דבר שהוא נידר ונידב, גם אותם אפשר להביא בבמות. עד כאן רבי מאיר שמביאים בבמות גם מנחה ונזירות. לעומת זאת שאר הדעות אומרות שלא, ולמה? אז לגבי מנחות, הגמרא לא ממש מסבירה, אלא היא פשוט אומרת כלל שלדעתם אין מנחה בבמות, אבל עוד יומיים בקוף יוטט נראה מקור לזה, אז תתאפקו עד אז. לגבי נזירות, אומרת הגמרא, נכון שהוא התנדב להיות נזיר, אבל זהו, הוא התנדב להיות נזיר. את הקורבנות, התורה כבר מחייבת אותו, ולכן זה לא נקרא נדבה אלא חובה, ולכן לדעתם, גם את קורבנות הנזיר לא מביאים בבמות היחיד. עד כאן הדיון הראשון, ראינו את המקור של המחלוקת בין רבי מאיר לבין כל השאר, האם בבמות היחיד מביאים גם מנחות וקורבנות נזיר. הדיון השני בסעיף הראשון, זה בשורה השביעית בעמוד ב', זה לגבי נזיר, באיזה קורבנות נחלקו רבי מאיר וכל השאר? כי הרי נזיר יש לו הרבה קורבנות. נזיר כשהוא מסיים הוא צריך להביא כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים יחד עם חלות, כשמהשלמים האלו חוץ מהחזה ושוק שצריך לתת תמיד משלמים, צריך גם לתת לכהנים את הזרוע. זה כשהנזיר מסיים בשלום את הנזירות, אם הוא נטמע באמצע, אז הוא גם צריך להביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת וגם אשם. אז בקיצור, לנזיר יש המון קורבנות, וכשראינו את המחלוקת בין רבי מאיר לבין כל השאר, האם הנזיר מביא את הקורבנות שלו בבמת יחיד, אז לגבי איזה מהקורבנות נחלקו כאן? אז בזה יש מחלוקת המוראים בין שמואל לרבה. שמואל אומר שהמחלוקת היא לגבי חטאת ואשם, אבל לגבי העולות והשלמים שלו, את זה הוא כן מביא לפי כולם, גם לפי חכמים. למה? כי באופן כללי חטאת ואשם זה קורבנות כאלו שהם לא באים בנדבה, ואילו עולות ושלמים כן, ולכן גם כאן המחלוקת היא בחטאת ואשם, אבל עולות ושלמים כן. זה לפי שמואל. רבה לעומת זאת מצמצם יותר. הוא אומר, בחטאת ואשם לפי כולם לא מביא, והמחלוקת היא בעולות ושלמים, שלפי רבי מאיר כן, ולפי כל השאר גם את זה לא. ולמה הוא אומר את זה? כי יש ברייטה שממנה מוכח שלפי אותה ברייטה, הנזיר לא מביא שלמים. וממילא, אם היינו אומרים כמו שמואל, שלפי כל הדעות בברייטה שלנו, הנזיר כן מביא שלמים, אז אותה ברייטה היא לא כמו אף אחד. אלא חייבים לומר, כמו שאמר רבה, שמחלוקת היא בעולות ושלמים, וממילא שאר הדעות אומרות ששלמים לא, וככה הברייטה שאומרת ששלמים לא, היא כמו שאר הדעות. אז שוב, זאת הראיה של רבה, שבחטאת ואשם לפי כולם לא, והמחלוקת היא בעולות ושלמים, שגם בזה לפי שאר הדעות לא. עכשיו, מהי אותה ברייטה שמשם הוא רואה ששלמים לא? כי אומרת הברייטה שכשאדם רגיל, לא נזיר, כשהוא מביא שלמים בבמות, שכאמור את זה אפשר לפי כולם, אז למרות שבדרך כלל שלמים צריך להביא לכהן את החזה והשוק, בכל זאת בבמות לא צריך להביא. עכשיו, למה ברייטה גם לא צינה שגם את הזרוע של שלמים של נזיר גם לא צריך להביא לכהן? כנראה כי הברייטה בכלל לא דיברה על שלמים של נזיר. ולמה? כי כנראה ששלמים של נזיר לא מביאים בבמות, ולכן היא לא הזכירה את זה. אז הנה ראיה שיש דעה ששלמים של נזיר לא מביאים, ולכן אמר רבה שבזה הם נחלקו. ששוב, שחטאת ואשם של נזיר לפי כולם לא, עולות ושלמים, בזה נחלקו שלפי רבי מאיר כן, אבל לפי כל השאר לא. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי לגבי במת יחיד, שכאמור, כולם מסכימים שבבמת יחיד רק היחידים מקריבים ורק דבר שהוא נידר ונידב, המחלוקת היא רק לגבי מנחה ונזירות, שלפי רבי מאיר כן ולפי כל השאר לא, כשלגבי נזירות ראינו עוד מחלוקת אמוראים, שלפי שמואל המחלוקת היא בחטאת ואשם, אבל עולות ושלמים לפי כולם כן, לפי רבה המחלוקת היא בעולה ושלמים, אבל בחטאת ואשם לפי כולם לא. הסעיף השני או המחלוקת השנייה בברייטה זה לגבי יחיד בבמת ציבור. מה הכוונה? אז הציבור מביא את החובות שלו בבמת ציבור, כמו תמידים ומוספים. לגבי היחידים, אז כמו שכבר אמרנו, את החובות הם לא יכולים להביא בבמת יחיד. השאלה היא, האם הם יכולים להביא אותם בבמת ציבור? כלומר, אם יחיד יתחייב למשל בחטאת, אז בבמת יחיד הוא לא יכול, אבל האם הוא יכול להביא את זה בבמת ציבור? זאת השאלה, ולגבי זה, רבי יהודה אומר שכן, אבל שאר הדעות, רבי מאיר, חכמים אחד, חכמים שתיים, אומרים שלא. זאת המחלוקת בברייטה, שוב, רבי יהודה כן, שאר הדעות לא, ועכשיו נקפוץ לגמרא על זה, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', ושוב נראה כאן שני דיונים, דיון אחד זה המקורות למחלוקת, ודיון שני זה להבין מה ההבדל בין חכמים אחד לחכמים שתיים. אז דיון ראשון, המקורות למחלוקת. אז הדעות שאומרות שלא, לומדים את זה משופטים פרק י' ז', כתוב שם, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו, כמובן שפשט הפסוק זה לגבי ההתנהגות הלא טובה של עם ישראל אז, אבל הגמרא דורשת את זה לגבי קורבנות, כי זו תקופה שבהם היה היתר הבמות, וכאמור כתוב, איש הישר בעיניו יעשה. אז אומרים חכמים שהכוונה היא שאיש, כלומר אדם יחיד שרוצה להביא קורבן, הקורבן היחיד שהוא יכול להביא זה רק הישר בעיניו. כלומר, רק דבר שהוא נידר ונידב, הוא לא יכול להביא קורבנות חובה, לא בבמת יחיד וגם לא בבמת ציבור. זו דעת רבי מאיר, חכמים 1 וחכמים 2, יחיד לא מביא קורבנות חובה בכלל בזמן יצר הבמות, גם לא בבמת ציבור. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שהוא כן מביא בבמת ציבור, אז איך הוא מסביר את הפסוק? הוא אומר, הישר בעיניו. כלומר, כשהיחיד הזה מביא את הקורבן בעיניו, כלומר, במקום שהוא רוצה להביא, בבמת יחיד, בבמה קטנה, אז הוא מביא רק את הישר. אבל אם הוא מקריב בבמה הציבורית, שם הוא יכול להביא גם את מה שלא ישר בעיניו, אלא גם את החובות, כלומר הוא כן מביא חובות בבמת הציבור, זה מה שרב יהודה לומד מהישר בעיניו. עכשיו רק בסוגריים, אם כן, למה כתוב גם את המילה איש? הרי אם אתה אומר שהפסוק מדבר רק על הבמות יחיד, בעיניו, שזה במות היחיד, אז ברור שזה רק איש. ציבור לא יכול להקריב בבמות יחיד, אז למה כתוב איש? אומרת הגמרא, זה בא ללמד שבבמות היחיד כל איש יכול להקריב. כלומר, לא צריך כהן, אלא גם זר. עכשיו, שואלת הגמרא, הרי יש לזה מקור אחר, וזה מי, וזה רק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח אוהל מועד. כלומר, מתי צריך כהן? דווקא כשזה פתח אוהל מועד ולא בבמות, שם אפשר גם זר. עונה הגמרא, אם היה לנו רק את המקור ההוא, היינו חושבים, אמנם לא צריך כהן, אבל כן צריך בחור. כמה שמלן שגם לא צריך בחור, בכל אופן, עד כאן המקורות לשתי הדעות. שוב, הנושא שלנו בסעיף הזה זה, בזמן יצר הבמות, האם יחיד יכול להביא קורבנות חובה כמו חטאת בבמת הציבור? לפי רב יהודה כן, לפי שאר הדעות לא, ובדיון הראשון לזה ראינו שהמקורות שלהם הם סביב הפסוק, איש הישר בעיניו יעשה. הדיון השני, זה כבר בשורה השמינית בקופיות ח' עמוד א', זה מה ההבדל בין חכמים 1 לחכמים 2? הרי הם בעצם אמרו על זה בדיוק אותו דבר. אומר רב פאפה שבאמת לגבי מה שעכשיו דיברנו, לגבי יחיד בבמת ציבור, אין הבדל, אלא ההבדל ביניהם זה לגבי נסחים. והאמת היא שראינו מחלוקת מקבילה לזה ממש לפני כמה ימים בדף קוף י' א', וזה שכתוב במדבר תתוו, כי תבואו על ארץ מושבותיכם וכו', ואז יש את הפרשייה של הנסחים, כך שברור מהפסוקים שמשהו התחדש לגבי הנסחים כשנכנסו לארץ. מה התחדש? אז בזה המחלוקת. חכמים אחד אומרים שבתקופת המדבר ובתקופת הגלגל, בזמן יותר הבמות, לא היה נסחים. לא בבמות יחיד, לא בבמות ציבור, פשוט לא היה. אלא כל הנסחים התחילו רק שבנו את המשכן המרכזי בשילו, רק אז התחילו נסחים. זו דעת חכמים אחד. לעומת זאת, חכמים שתיים אומרים, מה פתאום? כבר במדבר היו נסחים, אבל רק במשכן, לא בבמות היחיד, ומה שהתחדש כשנכנסו לארץ, שמתקופת הגלגל יש נסחים עכשיו גם בבמות היחיד, ועד כאן הדיון השני, במה נחלקו חכמים אחד ושתיים, ועד כאן הסעיף השני לגבי המחלוקת האם יחיד מקריב קורבנות חובה בבמת ציבור. הנושא השלישי והאחרון בברייתא זה לגבי ציבור בבמת ציבור. כלומר, אם מקודם דיברנו על יחיד בבמת ציבור, עכשיו נדבר על ציבור בבמת ציבור, מה הם מקריבים שם. אז לגבי זה יש מחלוקת בין כל הדעות בברייתא לבין רבי שמעון. שאר הדעות אומרות, כלומר רבי יהודה, רבי מאיר, חכמים 1, חכמים 2, כולם מסכימים שהציבור מקריב בממת הציבור את כל החובות של הציבור. זה כולל את הדברים שקבעו עליהם זמן, כמו תמידים, מוספים, פסח, וזה גם כולל קורבנות ציבור שלא קבעו להם זמן, למשל פר אליהם דבר של ציבור. זה שאר הדעות. לעומת זאת רבי שמעון בסוף הברייתא מצמצם עוד יותר ואומר גם הציבור בבמת הציבור מביא רק קורבנות ציבור שקבעו עליהם זמן, כלומר תמידין ומוספים וגם פסח, אבל לא פר אליהם דבר של ציבור. אז שוב, אנחנו מדברים על תקופת יתר הבמות, מה הציבור מקריב בבמת הציבור, לפי שאר הדעות את כל החובות של הציבור, לפי רבי שמעון רק פסחים וחובות שקבעו להם זמן, אבל לא למשל פר אליהם דבר של ציבור, זאת המחלוקת, וגם כאן נראה עליה שני דיונים. דיון אחד זה מה המקורות, אז רבי שמעון שומר שזה רק קורבנות שקבעו עליהם זמן, הוא לומד את זה מיושע פרק ה', כתוב, ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש. עכשיו לכאורה, מה זה מלמד? ברור שהם עשו את הפסח, הגיע י' ניסן, למה שלא יעשו? אלא שזה בא ללמד שאיזה קורבנות בתקופה הזאת הציבור עושה, רק קורבנות שהם כמו הפסח, שקבעו עליהם זמן, זה רבי שמעון. לעומת זאת, שאר הדעות חולקות ואומרות, מה פתאום? נכון שזה מיותר, אבל זה בא ללמד משהו אחר לגמרי, וזה שאדם שהוא ערל והוא גם תממת, הוא לא צריך קודם לעשות ברית מילה ורק אז להתחיל להיטהר מטומאת המת, אלא הוא יכול להתחיל להיטהר לפני זה ובהמשך לעשות ברית מילה ולאכול את הפסח. איך לומדים את זה מהפסוק הזה? כי נאמר את הסדר זמנים של עם ישראל באותו שבוע, אז הנחת היסוד היא שעם ישראל כולם יהיו תמאי מתים, כי הם קברו את כל מי שנפטר במדבר, ובשביל להיטהר מטומאת מת צריך שבוע, כשביום השלישי והשביעי מזים מפרה אדומה, אז בשביל שעם ישראל יוכל לעשות את הפסח בזמן בי"ד ניסן, אז שבעה ימים לפני זה, בחטא בניסן, הם כבר טבלו. אחרי זה בי"ד בניסן, שזה בעצם היום השלישי לטהרה שלהם, הם חצו את הירדן, ואז עשו את ההזעה הראשונה, כשהם עוד לא עשו ברית מילה, כי רק למחרת, בי"ד ניסן, הם עשו את הברית מילה, וככה בי"ד ניסן הם עשו את ההזעה השנייה שלהם, וככה הם טהורים, ויכולים גם לעשות את הפסח. אז מה אנחנו רואים כאן? שאת ההזעה הראשונה שלהם, ביום השלישי של הטהרה, הם עשו יום אחד לפני שהם נימלו. כי הרי אם הם היו מחכים עוד יום אחד להזעה, כשהם כבר יהיו נימולים, אז הם יפספסו את הפסח, כי הם יסיימו בתתווה ולא בי"ד. אז בכל אופן מה רואים כאן? שאפשר לעשות את ההזעות עוד לפני שהם נימולו. לכן הפסוק הובא, ולא בשביל מה שרבי שמעון אמר, בשביל ללמד שהציבור מקריב בבמת ציבור רק קורבנות שקבעו עליהם זמן. ועד כאן הדיון הראשון, המקורות של רבי שמעון והתשובה של שאר הדעות. הדיון השני על רבי שמעון, ובזה אנחנו מסיימים, זה בערך בשליש העליון של קופית חטא עמוד א', זה שהגמרא מביאה ברייתא, שאמר אחד מהחכמים לפני רב עדא בר רבא, שהיא בעצם כמו רבי שמעון, הוא אומר את המשפט הבא, אין בין במת ציבור לבמת יחיד, אלא שבבמת ציבור מקריבים פסח וחובות שקבעו עליהם זמן. כלומר, כמו רבי שמעון, שגם הציבור לא מקריב את כל קורבנות הציבור, אלא דווקא כאלה שקבעו עליהם זמן. אז עד כאן לכאורה אין חידוש, זה כרבי שמעון. אבל כשרב עדא בר רבא שמע את הברייתא, הוא אמר, האמת היא שזה מצמצם את רבי שמעון יותר ממה שחשבנו. וזה שבבמת הציבור לא רק שמקריבים רק קורבנות ציבור שקבעו עליהם זמן, אלא גם זה דווקא קורבנות עולה ולא שום קורבן אחר. למה? כי שוב, בוא נקרא את הניסוח של הברייתא, הוא אמר, אין בין במת ציבור לבמת יחיד, אלא שבבמת ציבור מקריבים פסח וחובות שקבעו עליהם זמן. עכשיו, אומר רשי, למה הוא הזכיר כאן את הפסח? הרי פסח זה גם חובה שקבעו עליהם זמן, אלא כנראה שפסח כאן יוצא דופן. במה יוצא דופן? בזה שחוץ מפסח, בשאר החובות שמקריבים בקורבן ציבור, זה צריך להיות מקביל לבמת יחיד. כלומר, בעצם מה שהברייתא אומרת, שאיזה קורבנות מקריבים בבמת ציבור, רק בקורבן כזה שיחיד יכול להקריב אותו כנדבה בקורבן יחיד. כלומר, שוב, מה שיחיד יכול להקריב בבמת יחיד כנדבה, את זה הציבור יכול להקריב כחובה בקורבן ציבור. וממילא, קורבנות עולה של התמידין והמוספין, הציבור כן מקריב בבמת הציבור, כי כיוון שיחיד יכול להביא כנדבה קורבן עולה בבמת יחיד, אז גם הציבור מביא את זה כחובה שקבוע לו זמן בבמת הציבור. זה קורבנות עולה, אבל שאר הקורבנות לא. למה? כי חטאת, הרי היחיד לא יכול להביא נדבה חטאת, אין דבר כזה חטאת בנדבה, ממילא גם הציבור לא מביא חטאות של התמידין והמוספין, אפילו שקבעו עליהם זמן בבמת הציבור, זה חטאות שלא. אותו דבר לגבי מנחת חביתין, שהכהן מביא כל יום במקדש פעמיים, אז גם כן, בזמן יותר הבמות, לא מביאים אפילו שקבעו עליו זמן. למה? כי גם כן, היחיד לא יכול להביא את זה בבמת יחיד, כי רבי שמעון סובר כמו רוב הדעות שראינו מקודם, שאין מנחות בבמת יחיד, אז לכן גם לא מביאים את זה בבמת הציבור. והראשונים מוסיפים גם שגם שלמי ציבור של חג שבועות, גם כן לא יביאו בבמת ציבור, שוב, אפילו שקבעו עליו זמן, כי אומנם היחיד כן יכול להתנדב שלמים בבמת יחיד, אבל זה לא אותו סוג שלמים. השלמים של היחיד זה קודשים קלים, השלמים שהציבור מביא זה קודשי קודשים. אז שוב, כיוון שאין איזה מקבילה אצל היחיד בנדבה, אז גם הציבור לא מביא את זה אפילו שקבעו לו זמן. אז בקיצור, לפי רבי שמעון, הדבר היחיד שבעצם הציבור מביא כי קבעו לו זמן, זה קורבנות עולה, ולא שום דבר אחר, לא חטאות, לא שלמים, לא מנחות, אבל יש יוצא דופן אחד, וזה פסח, שגם את זה הציבור כן מביא. אז בזה צמצמנו מאוד את דעת רבי שמעון, ובזה סיימנו את הסעיף השלישי של החלק השלישי של השיעור, ובזה גענו בערך לשליש התחתון של קי"ח עמוד א', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חזרנו היום למשנה לגבי התקופות השונות של היתר או איסור הבמות, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון עסקנו בתקופת המדבר אחרי הקמת המשכן, שאז היה איסור הבמות והקריבו הכל במשכן, והמשנה אמרה שמי שקריב קודשים קלים במשכן, אז את הבשר הוא אוכל בכל מחנה ישראל, ובר אבונה ואמר שהכוונה היא בכל מקומות ישראל. ומה הכוונה? אז ראינו שני פירושים. פירוש אחד זה שהוא יכול לאכול גם מחוץ למחנה ישראל, אבל את זה דחינו, לא, הוא מוגבל למחנה ישראל. פירוש שני, שאפילו שהוא הקריב במקום א', ואז פירקו את המשכן ועברו למקום ב', הוא עדיין יכול לאכול את הבשר גם בכל מחנה ישראל החדש במקום ב', כי זה עדיין עכשיו המחנה. תוספות הגבילו זה דווקא לקודשים קלים, לא לקודשי קודשים. בכל אופן, זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שלוש המחנות, שכאמור יש מחנה, שכינה, לוויה וישראל, וראינו שהטמאים, כל אחד משתלח לאחד אחר, כלומר, תממת משתלח ממחנה שכינה והוא יושב במחנה לוויה, זב משתלח גם מלוויה והוא יושב במחנה ישראל, ומצורע משתלח משלושתם, וראינו את המקור לזה שכל אחד משתלח ממחנה אחר, ואז בגמרא ראינו ברייתא של רשב"י שאומר שני דברים, א', שבירושלים מדרבנן יש עוד מחנה, וזה בין לוויה לשכינה, וזה עזרת הנשים, שאומנם מדאורייתא זה מחנה לוויה, וטבול יום יכול להיות שם, אבל מדרבנן הוא יוצא גם משם. דבר שני זה שבשילו היו רק שני מחנות, וראינו שני פירושים, או שכוונה היא לגבי שילוח טמאים, אבל דחינו, כי כמו שראינו צריך שלוש מחנות, כי לכל אחד יש דרגה אחרת. לכן פירוש שני זה שהכוונה היא שלמרות שבמדבר מחנה לוויה היה קולט רוצחים בשגגה, וראינו לזה מקור, בכל זאת בשילו מחנה לוויה לא קולט, וזה היה החלק השני. החלק השלישי זה לגבי תקופת הגלגל, כלומר זמן היתר הבמות, וראינו ברייתא ארוכה שחילקנו אותה לשלוש מחלוקות. מחלוקת אחת זה לגבי מה מקריבים בבמות היחיד. אמרנו שלפי כולם זה רק היחידים מקריבים, ורק קורבנות שהם נידר ונידב, כלומר עולות ושלמים, אבל נחלקו, האם זה אומר שגם מקריבים מנחות וקורבנות הנזיר, לפי רבי מאיר כן, לפי כל שאר הדעות לא, ובהתחלה ראינו את המקור לזה שצריך נידר ונידב, והסברנו שהמחלוקת לגבי נזיר זה האם זה באמת נחשב נידר ונידב, כי הוא מתנדב להיות נזיר, או שלא, כי את הקורבנות התורה כבר מצווה עליו, וראינו מחלוקת המורים לגבי באיזה קורבנות נחלקו לגבי נזיר, לפי שמואל המחלוקת בחטאת ואשם, אבל עולות ושלמים לפי כולם כן מביא, לפי רבה בחטאת ואשם לפי כולם לא, והמחלוקת היא לגבי עולה ושלמים, והוא אומר את זה כי יש ברייתא שמשם עולה שהנזיר לא מביא שלמים, אז חייבים שתהיה דעה כזאת, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, זה אמנם אמרנו שבבמת יחיד, היחידים מקריבים רק דבר שהוא נידר ונידב, אבל האם היחיד יכול להקריב בבמת ציבור קורבנות חובה, כמו חטאת ואשם? זאת המחלוקת השנייה. רבי יהודה אומר שכן, אבל שאר הדעות אומרות שלא, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה המקורות, וזה סביב הפסוק איש הישר בעיניו יעשה, שהדעות שהוא לא מביא מסבירים את הפסוק שהאיש, כלומר היחיד, יכול להקריב רק את הישר בעיניו ולא קורבנות חובה, אפילו לא בבמת ציבור. לעומת זאת, רבי יהודה שאומר שכן, הוא מסביר את הפסוק אחרת, שרק שהוא מקריב בעיניו, כלומר בבמת יחיד, איפה שהוא רוצה, אז הוא מקריב דווקא את הישר, אבל כשהוא מקריב בבמה הציבורית, אז הוא מקריב גם את החובות, ולמה כתוב איש? זה בשביל משהו אחר, ללמד שזר מותר בבמה קטנה, זה היה דיון אחד. דיון שני, הסברנו שההבדל בין חכמים אחד לחכמים שתיים, זה לגבי נושא אחר, וזה נסחים במדבר ובתקופת הגלגל, שלפי חכמים אחד לא היו נסחים עד שילה, לפי חכמים שתיים כבר במדבר היו נסחים במשכן, ומהגלגל היו נסחים גם בבמות הקטנות. בסעיף השלישי עברנו למחלוקת השלישית, וזה מה הציבור מקריב בבמת הציבור. אז לפי שאר הדעות הוא מקריב את כל החובות, לפי רבי שמעון רק פסחים וחובות שקבעו עליהם זמן, כלומר תמידים ומוספים, ולא למשל פר אליהם דבר של ציבור. וגם כאן ראינו שני דיונים. דיון אחד זה המקור, שרבי שמעון לומד את זה מויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח, שזה בא ללמד שמקריבים רק קורבנות שהם כמו הפסח שקבעו עליו זמן. לעומת זאת שאר הדעות לומדות מכאן משהו אחר לגמרי, וזה שערל יכול להתחיל להיטהר מטומאת מת אפילו שהוא עדיין ערל, ובסוף להספיק לעשות פסח. זה היה דיון אחד. דיון שני, ראינו ברייתא כרבי שמעון, אבל רבד ברא והבין אותה שהוא מצמצם עוד יותר, וזה שהציבור, בבמת הציבור, לא רק שהוא מביא רק קורבנות שקבעו להם זמן, אלא רק קורבנות שיש קורבן דומה שהיחיד עושה בנדבה. וממילא זה רק קורבן עולה, לא חטאת, לא מנחת חביתין, לא שלמי ציבור, אלא רק עולה וגם פסח, שזה יוצא דופן, כל טוב.